ברוכות הבאות וברוכים הבאים למוצאות בלנס. אני גל.
ואני מאיה.
מוצאות בלנס הוא פודקאסט הבית של House of Balance, קהילה שמטרתה לעזור לנשים ובכלל, למצוא את האיזון בתוך החיים האינטנסיביים שלנו. נשמח לראות אתכן גם באירועים שאנחנו מקיימות מחוץ למרחב הדיגיטלי. את כל הפרטים ניתן למצוא בעמוד האינסטגרם שלנו. העונה השנייה שלנו קדושה בשיחות מעמיקות עם נושאים שאתן המאזינות ביקשתן, אורחים ואורחות חדשות ודברים שלא חשבנו אפילו שיקרו בעונה הראשונה. הולך להיות מעניין, מעשיר ומרגש, מזמינות אתכן לעקוב ולהישאר מעודכנות.
השבוע אנחנו מתארחות על ספה בבית בתל אביב. אנחנו יושבות פה לדבר על כמה דברים שאתן שאלתן אותנו. היום הפרק יהיה בעיקר על תעסוקה. זאת אומרת, איך למצוא את עצמך מבחינה תעסוקתית בעולם שלנו, ועל כסף, שזה נושא ג'וסי בפני עצמו, שאנחנו ככה ניגע ונדבר על איך אנחנו מתנהלות איתו. ויאללה, בואי נתחיל גם. מה קורה?
ימים מאתגרים.
כן.
ככה בכללי, אני מרגישה שהגוף שלי קצת מתעתע בי, כי אני כבר כמה ימים מסתובבת בעולם עם תסמינים של לפני וסת, אבל אני לא אמורה לקבל לפחות עוד שבוע. אז כל הדברים הרגילים שאני חווה כזה יומיים לפני, שזה כזה חוסר חשק, לעשות שום דבר, לראות אף אחד, סופר רגישה, בוכה מכל דבר, חוסר סבלנות, עייפות.
נראה לי שזה עבר לך ממני. כאילו שלי בדיוק היה את הסופה שזה, בגלל שאנחנו כזה קרובות. זה מצחיק, גם אלעד אמר, אמרתי לו שהקדימה לי הווסת, אז הוא אמר לי, אולי את וגל מתחילות להסתנכן, כי הוא יודע שאת תמיד כזה קצת לפניי, זה כבר ידוע, וזה בדיוק מה שהיה לי.
היום הצצנו קצת בכללי, בתיבת שאלות שפתחנו פעם קודמת, והיו כל מיני שאלות שעוד לא יצא לנו לדבר על הנושאים האלה. חלק כבר כן, ואנחנו נשמח להפנות אתכן גם לפרקים קודמים שדיברנו על הדברים שכתבתן, אבל היום באמת על הנושא של תעסוקה, שזה נושא שהוא באמת מהותי, במיוחד עם איך שהכלכלה שלנו נראית ואיך שהחברה שלנו נראית. אז השאלה הייתה, אני אקריא אותה ממש איך שכתבו אותה, איך לדייק את העשייה שלי כיוון תעסוקתי. וגם אותה בחורה מקסימה כתבה לנו גם על כסף. אז ספציפית היום רצינו לחבר את זה. זאת אומרת, איך לדייק את העשייה שלי, את הכיוון התעסוקתי שלי, וגם לעשות מזה כסף.
אני חושבת שקודם כל, כל הקונספט של עולם תעסוקתי ולבחור מה את בדיוק עושה, זה משהו שהוא לא באיזשהו תרופת קסם, כאילו שאת פתאום מחליטה שאת עושה משהו, וזה אומר שבאמת תתעסקי בו כל החיים.
נכון.
כי את הרבה פעמים גם חברות שלנו שיושבות איתנו ומדברות איתנו על כזה במה אני אעבוד, או כזה עכשיו עובדות באיזה משהו, והן לא בטוחות שזה בדיוק מה שהן רוצות, זה הכי לגיטימי בעולם. שאת אנשים יכולים גם בגיל 40 ובגיל 50 לשנות בכלל את הכיוון שלהם, ולהחליט שהם עושים משהו אחר, וזה מדהים ומופלא באותה מידה. כאילו זה לא גורע מזה שהם התחילו את זה בגיל 50, ובגיל 60, או בגיל 20. את כל מסלול הוא מאוד אחר ושונה. אז אני חושבת שמאוד חשוב קודם כל להבין שכל אחד חווה את העולם הזה של כשאנחנו מדברות על תעסוקה, זה עבודה. וחווה את זה בצורה אחרת. ולוקח גם זמן להגיע למצב שאתה באמת מחליט עם עצמך שאתה הולך לעשות משהו שאתה אוהב. כי אתה גם לא תמיד יודע מה אתה בדיוק אוהב, ואתה לא תמיד בדיוק יודע לשים את האצבע על מה נכון לך באותה תקופת זמן.
נכון. אפשר אפילו לתת דוגמה עם ברגרין, שהתארחה אצלנו פעמיים בפודקאסט.
נכון.
והיא סיפרה על זה גם בפרק האחרון שהקלטנו יחד, שהיא רק לקראת הסטאז' אחרי הלימודי משפטים שלה, הבינה בכלל שהיא רוצה שהיא לא רוצה לעסוק בתחום הזה, ואז היא הבינה גם שמה שהיא כן רוצה לעסוק בו זה עולם הטיפול, והנה ככה הרווחנו מטפלת מדהימה.
נכון.
אז דוגמה קלאסית.
ממש. האמת שזה גם שיחה באמת שהייתה לי לא מזמן עם מישהי שהגיעה למפגש שלנו, שדיברה איתי על זה שהיא סיימה ללמוד 3 שנים, עכשיו מסיימת ללמוד 3 שנים של תואר מסוים, שהיא לא בטוחה בכלל שהיא רוצה להתעסק בו.
כן. הרבה אנשים.
כן, ותת, בעבר משהו כזה יכל לעלות בי הרבה מחשבות של חרדה ופחד, שלאו דווקא הייתי משקפת את זה לבן אדם שמשתף אותי באותו רגע, אבל זה מה שהיה עולה בתוכי. ועכשיו אפילו כשדיברנו על זה, אז דיברתי באמת במקום הכי כן, שזה הכי סבבה בעולם והכי בסדר. והאמת שזה זה, זה קצת קשור לתעסוקה, אבל גם לא. הרבה פעמים אנשים בגיל 25, 26, 27 חושבים שזהו, כאילו לקראת גיל 30, זהו, מה שלמדנו זה מה שאנחנו צריכים להתעסק בו, וכאילו החיים נגמרים. תמיד היינו צוחקות עם חברות שכאילו, וואו, אנחנו נגיע לגיל 30 וזהו, ושם זה נגמר, כאילו, כשהיינו יותר צעירות, כן? כן. עכשיו זה די קרוב אלינו. אבל זה לא נכון. אני חושבת שזה משהו שצריך להיות הרבה יותר מדובר. שתעסוקה זה משהו שהוא מאוד מאוד דינמי.
נכון, כן, אני מסכימה עם זה. גם לדעתי, מעבר לעניין של הדינמיות, זה גם ההבנה שאין משהו אחד שהוא נכון לכולם, ובהכרח אתה צריך להמציא את עצמך מחדש, וצריך להיות יצירתי, וצריך לשבור את התקרות זכוכית שמציבים לנו כל הזמן, כי אני אתן לך סתם דוגמה, מישהו שלומד איתי במכללה, והוא תמיד הולך כזה עם כובע, קבוע, כובע קסקט, אבל תדעת, כובעים, תדעת, של כל מיני חברות שונות. ואנחנו לומדים עיצוב, והנה אלעד הוציא עכשיו קולקציה של חולצות, הוא גם לומד עיצוב, ואנחנו רואות איך הוא מגשים את עצמו ואיך הוא נהנה מזה. אז פתאום קפץ לי הרעיון, אמרתי לו, תגיד, למה אתה לא עושה קולקציה של כובעים? הבן אדם גם, אני לא זוכרת במה הוא עובד, אבל הוא עובד במשהו שלא קשור לעיצוב. הוא אומר לי, את יודעת, חשבתי על זה, אבל אף פעם לא, אני מחכה להזדמנות. אמרתי לו, אל תחכה להזדמנות, תיצור אותה. אף אחד לא יבוא ויגיד לך, הנה עכשיו, יש לך יומיים שלמים, בלי מטלות, ותעשה את הכובעים שלך. אתה צריך לרצות את זה מספיק, וללכת לקנות את הכובעים, ללכת לקנות את הצבעים, לחשוב מה אתה הולך לשים, לשים ולעשות. והבן אדם מוכשר, הוא לא סתם הגיע לאיפה שהוא נמצא היום. אני גם האמת לא מכירה אותו יותר מדי לעומק, רק שיחות כזה בין לבין בהפסקות. והוא אמר לי כזה, וואלה, צודקת, נראה לי אני אעשה את זה. אמרתי לו, בדוק, ומה, אתה תלבש את זה, וכולם יראו את זה, ויחשבו שזה ממש מגניב, וירצו גם. ודוגמה הכי קטנה, אבל הבן אדם הזה, הנה, משהו שהוא אוהב. הוא יכול להפוך מזה עכשיו למותג כובעים ישראלי מטורף שכולם ירצו אותו. וזה באמת הדבר הכי קטן, ונראה לי המסר שגם שתינו חיות את זה, וחשוב לומר שגם את וגם אני לומדות תואר, אבל אנחנו מכירות המון אנשים שלא, והם לא פחות מצליחים, אם לא אפילו מבוססים אולי יותר, מבחינת הוותק בקריירה שלהם, ושתינו גם, אנחנו לומדות איזשהו תחום, כי הוא מסקרן אותנו, ושתינו מאוד רוצות להעמיק בו, כי זה באופי שלנו, אבל זה ממש לא מחייב. אני חושבת שבהכרח בחברה היום, גם אחד הדברים שחשוב לנו לנרמל, זה שממש לא חייב את זה. יש לך גם איזה דוגמה למישהו שאת מכירה?
טוב, מישהו שאני מכירה מאוד קרוב אליי, אבל אני חושבת שכל הסביבה הקרובה שלי, זה אנשים שפשוט הבינו שאין דבר כזה טיימינג מושלם בשביל להתחיל לעשות משהו שאתה ליטרלי אוהב לעשות. כאילו, אף אחד לא מחכה לך עם איזה שלט גדול של עכשיו זה הזמן. כאילו, זה לא קיים. ואת יודעת, גם אני בשביל לעשות משהו שהוא עוד יותר שאני מחוברת אליו, הייתי צריכה לעזוב איזושהי עבודה, ובאמת לעשות את הקאט הזה שהיה לי מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שהרבה אנשים יכולים להזדהות שלעשות קאט ולהתפטר, ובכללי להפסיק איזשהו משהו שעושים ו הוא מאוד מאוד נוח, יחסית.
כן.
זה משהו שקשה לעשות אותו, אבל זה משהו שרק אנחנו יכולים לעשות, ובאמת אין לזה איזשהו חוק מוסדר של מתי זה קורה. חוץ מי, באמת להיות קשובים לתחושה הפנימית ולאינטואיציה וללב, ואם משהו ממש קורה לנו חזק, אז ללכת בעקבותיו, אני הכי מאמינה בזה. ועדיין אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד לא פשוט. כאילו לעשות מין הפסקה כזאת ולהתפטר ממקום עבודה שמכניס כסף, לא משנה כסף טוב או לא טוב, אבל מכניס משהו.
כן.
וברוב הדברים שאנחנו מדברות, אנחנו באמת לוקחות את זה לכיוון של עצמאים.
Mm-hmm.
כי בסופו של דבר, רובנו ורוב הסביבה שמקיפה אותנו, זה באמת אנשים שהם יוצרים, ואנשים שמתעסקים בעבודה שמאלצת אותם להיות עצמאים. וגם כדי לצמוח הרבה פעמים במקומות כאלה, צריכה להיות עצמאית, כי חברות הרבה פחות מאפשרות צמיחה בצורה כזאת או אחרת בתחומים האלה.
כן, מאוד תלוי בתחום אבל.
בטח. וגם, צ'אט, גם אם אני מדברת איתך על לעבור מחברה לחברה, אפילו אנשי מחשבים שפתאום נמצאים במקום אחד, ופתאום חושבים על להתמיין למקום אחר, לא תמיד הקרקע, מה שנקרא, הדשא של שכן נראה ירוק, אבל לא באמת יודעים אם כן. הוא כל כך ירוק, עד שאת לא שם.
נכון.
אז זה כזה מי ללכת למסלול שאת לא מכירה, אבל לא יודעת מה יקרה בו, וכרגע את נמצאת במקום שהוא די קו סטטי, ואת יודעת מה קורה שם עכשיו.
Mm-hmm.
בכל דבר, אני מדברת איתך גם על מלצרות, על ברמנים, על כאילו, כל עבודה שאנחנו היינו עושות
נכון.
שנים, בצבא.
כן, באתי לתת את הדוגמה הזאת, זה הכי כן. קלאסי. בדיוק חשבתי על זה, זה יום עכשיו לאחרונה במקלחת, איזה מטורף זה שהיה עובר חודש, ולא משנה מה הייתי עוברת בחודש הזה, מלא סטרס ואירועים מבצעיים והקפצות ומה שאת רוצה, כל ראשון לחודש היה נכנס לי מזכורת קבוע, ובאיזשהו מובן במאחורה של הראש זה כן נתן לי איזושהי נחת, והיום אני לא יודעת כמה כסף ייכנס לי כל חודש, כי זה מאוד דינמי ומאוד משתנה, ויש לנו כל אחת את השיטות שלה להתנהלות כלכלית, ולגור כאן גם זה לא פשוט, בלשון המעטה, אבל אני יכולה לומר שככל שעובר הזמן, שתינו מדייקות כל הזמן את העשייה שלנו, וגם לפני שנה, שנתיים, מותגים שהיינו עובדות איתם או קמפיינים שהיינו עושים, היום זה נראה לגמרי אחרת, ואנחנו חושבות הרבה יותר לעומק, ופשוט השתננו בתכלס.
אז אני חושבת שגם כל עולם התעסוקה זה משהו שצריך להיות דינמי. את יודעת, אני מסתכלת לפעמים על, אפילו על אימא שלי.
כן.
שאימא שלי עובדת באותה עבודה כבר המון המון שנים. ואני חושבת ששוב, אנחנו כולנו נולדנו באיזשהו זמן מסוים, שמאפשר לנו לעשות הרבה יותר שינויים בחיים שלנו, ומאפשר לנו באמת איזושהי קרקע קצת יותר יציבה ממה שהיה להורים שלנו, לסבים ולסבתות שלנו,
נכון.
בלהגשים את עצמנו.
נכון.
כאילו, פעם זה היה הרבה יותר קשה, החיים, המחיה, הכל, כאילו, זה שאנחנו ככה בלס, זה, יש לזה סיבה, ואנשים כן. לפנינו שילמו מחיר. אז כשאני אומרת את הדברים האלה, אני אומרת שאני מרגישה שלכל אחד מאיתנו יש את המשפחה הזאת שעומדת מאחוריו, שהייתה רוצה לראות אותו מצליח, ונהנה מהחיים ומהמקום שאליו הוא מגיע כל יום. ואני רואה את זה המון על אמא שלי, שבתפיסה שלה הגיעה מעולם, שעבודה זה בשביל לעשות כסף, ובשביל להביא אוכל הביתה,
וזהו.
ובשביל לפרנס את המשפחה. וזהו, כן, וזה state of mind שאני שנים מאוד מאוד התחברתי איתו, כי זאת הדוגמה שבאמת הייתה לי בבית, שאני חושבת שהיא גם באיזשהו מקום, היא גם נכונה, אי אפשר להתעלם ממנה.
כן.
כי בסוף כשאת בונה איזושהי משפחה, ואת רוצה לספק לה את כל הדברים הכי טובים שיש, את עושה הכל בשביל זה, את לא חושבת הרבה פעמים על עצמך בתוך הדבר הזה. ואני חושבת שאנחנו נמצאים בדור שיש לו את הזכות הזאת של לעשות את השינוי הזה, ולהתחיל לדבר בקול אחר, בקול של כל יום שאנחנו חיים פה הוא מתנה, וכל יום שאנחנו מצליחים לעשות בו אפילו קצת טוב לעצמנו, זה כל כך לא מובן מאליו, ואנחנו צריכים להשתמש בכוח הזה שניתן לנו בשביל לעשות את זה. ואני מרגישה שאת ואני כל הזמן מדברות על זה, אנחנו כל הזמן דוחפות גם אחת את השנייה של
נכון.
לקחת את הזמן לנוח, ולקחת את הזמן ליהנות עם האנשים שחשובים לנו ושאנחנו אוהבים אותם. ובאמת לנשום ולהשקיע בבריאות הגוף שלנו, פיזית ונפשית, זה דברים ש
שלא היו בשיח.
לא היה אפשר בכלל לעשות אותם. והרבה אנשים גם היום מאוד מאוד עיוורים לזה. כאילו, התפיסה עדיין לא השתנתה אצל הרבה אנשים, וגם הסימון לא נפל, כי בסוף אנחנו גם, את יודעת, רוצות לחיות איזשהו אורח חיים בסטנדרט מסוים, ואנחנו עובדות קשה בשביל להשיג אותו, אבל אנחנו כל הזמן זוכות שהבייס טו בייס שלנו הוא בייס טוב שקיים כרגע.
שהוא בייס מנטלי, שאומר נכון. שאנחנו נצליח להשיג את מה שאנחנו רוצות, כי אנחנו מספיק מחוברות לעצמנו, ויודעות מה עושה לנו טוב, וגם, בואי, עבדנו קשה, יש לנו פלטפורמות, זה משהו שהוא מאוד מועיל לדבר הזה, זה במה נפלאה, ואני גם חושבת שזה במה שעומדת לרשות כולם היום. כל אחד שרוצה לפתוח עסק, יכול פשוט לעשות משהו, לא משנה מה, להתחיל לשתף אותו ברשתות, ואת יודעת, אם אתה טוב במה שאתה עושה, זה לא משנה מה זה, בסוף זה ילך. אבל צריך מספיק כוח רצון וצריך התמדה, ואני חושבת ששתינו עשינו את זה, וזאת אומרת, זה מאוד קל לשבת פה על הספה, שאנחנו כבר שנתיים, שלוש, בתוך העשייה, והנה אנחנו משקיעות גם כסף בפודקאסט הזה, אנחנו עושות אירועים, ואנחנו עושות את הדברים שאנחנו אוהבות, וקשה מאוד, לפעמים, סליחה, קל מאוד לשכוח את כל הדרך בשביל שעשינו, בשביל להגיע לפה. אז אם אנחנו רוצות לעזור למי שמאזינה היום, הייתי בכלל אומרת, בואי נלך אחורה, ונגיד שהבעיה, השורש, שאני מרגישה לפחות שהבחורה הזאת שכתבה את השאלה, וגם המון שואלים נראה לי את עצמם, זה איך אני בכלל יודע מה אני רוצה לעשות. כי אני חי בחברה שכל הזמן דוחפת אותי לבחור מסלול וזהו, ולא להסתכל הצידה וללכת אחריו איקס שנים. ואף אחד לא שואל אותך, מה אתה אוהב? מה עושה לך טוב? חוץ מזה שאת יודעת, לפעמים שואלים אותך כזה, מה התחום העניין שלך? אף אחד לא חושב על להפוך את התחום העניין שלו לקריירה שלו. בואי נגיד שאלה שעושים את זה, שאנחנו מכירות גם, זה בעיקר מהתחום ההומני, אבל זה לאו דווקא חייב להיות ככה. יש גם המון יזמים שבאים מהתחום של התכנות ומקומות כאלה, שאת יודעת, כמה זמן אתה כבר יכול להיות שכיר? זאת אומרת, אני חושבת בכללי על החברה. כמה כבר אתה יכול לעבור ממשרה שבנו אותה, שהיא תבניתית, שהיא לא באמת מתאימה לבן אדם ספציפי, נגיד מאיה. יש לך המון איכויות, שאם ישימו אותך באיזשהו משרד, את לאו דווקא תצליחי להביא את עצמך לידי ביטוי בצורה הכי טובה. זאת אומרת, את יכולה לתת המון שבכלל לא קשור לדרישות של התפקיד הזה. ואם את תצרי לעצמך את התפקיד שלך בחברה, בחיים, את תצליחי לתת הרבה יותר, את תהיי שווה הרבה יותר, את תצליחי לגבות הרבה יותר כסף, ופשוט תהיי מאושרת יותר. שזה נראה לי מה שכאילו, זה האידיאל. ואז, בואי ננסה לחשוב רגע, איך אנחנו יכולות לעזור למישהי להבין מה עושה לה טוב?
נגעת בו בכמה דברים. כן. אני חושבת שדבר ראשון, אחד הדברים שכשאת אומרת כזה, להפוך תחביב למקצוע.
כן.
אני חושבת שהרבה אנשים מאוד מפחדים מזה, ואני גם שומעת על הרבה חברים, את יודעת, שאוהבים ומוכשרים ועושים המון דברים, אבל מאוד נוח להם שזה נשאר בתור התחביב שלהם, כי ברגע שהם מערבבים בתוך זה גם כסף, זה יכול להיות הרבה יותר מאתגר, אחד, להניע את עצמך.
Mm-hmm.
כאילו, אני בטוחה שאת יכולה להזדהות.
לגמרי.
יש ימים שאנחנו קמות בבוקר, ויש איזה משהו שצריך לעשות, שאומנם את כל הדברים אני מרגישה, אני עושה הכי באהבה ונהנית, אבל וואלה, היום קמתי, והיום כואב
חשק.
לי כל הגוף, ו... לא בא לי לזוז, אבל היום צריך לקרות משהו. היום אני צריכה לעלות איזשהו קמפיין, או היום אני צריכה להגיע לפגישה באיזה משרד שאני עובדת איתו. ואנחנו עושות את זה. זה לא משהו שכזה לא קורה.
כי את מחויבת.
נכון, ואת מרגישה מחויבת לעשייה הזאת שלך. אז הרבה פעמים כשזה מגיע לכזה להפוך תחביב למקצוע, אני שומעת את הקולות האלה, ואני גם יכולה מאוד להבין אותם.
איך את מבינה בכלל מה עושה לך טוב? בשביל עכשיו להתפטר מהעבודה הזאת שאת לא נהנית ממנה, ו- לעשות, או את יודעת, לאו דווקא בצורה כזאת חדה, לא לכולם זה מתאים, אנחנו לא מעודדות אתכן לקבל החלטות שרירותיות ולשים את עצמכן בסיכון כלכלי.
אני חושבת שחוקרים את זה. כאילו, פשוט יוצאים החוצה לעולם, נחשפים לדברים חדשים ומנסים להבין מה מתאים ומה לא. אני לא מרגישה שנולדתי עם הרצון לעשות את מה שאני עושה היום. כאילו, גם אם זה הטבעונות שהגיעה לי בגיל הרבה יותר מאוחר, גם אם זה מודעות לאורח חיים בריא, שבאיזשהו אופן תמיד הייתה בבית, אבל לא ברמה שאני נמצאת בה היום. כל הדברים האלה זה דברים שנחשפתי עליהם, כי הייתי מאוד פתוחה ללהקשיב, והיה לי המון רצון לחקור. גם היום אני קוראת ספרים, וכל הזמן מדייקת את מה שאני רוצה לדבר עליו, אם זה כל התחום של הווסת, שמבחינתי היה פעם טבו בכלל, זה לא היה משהו שהייתי לרגע חושבת על להפוך אותו לעשייה עבודתית, או כאילו להתעסק בזה כמשהו שאני מביאה לעולם כריפוי, כמוצר, ככל דבר שהוא.
כמשהו שאת מקבלת עליו כסף גם.
נכון, כן, לגמרי. ואני חושבת שזה באמת המקום הזה שאנשים, כששואלים הרבה פעמים מה, אני לא יודעת במה להתעסק, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת מה אני אוהבת, זה בסדר, צאי לעולם ותחקרי את זה ותחפשי את זה ולשחרר איזושהי מין מנטרה בראש שהדברים צריכים להיות פשוט ברורים כי הם לא. זה אף פעם לא היה לי ברור. גם בתחום שאני עכשיו לומדת, גם לתורופתיה וגם פסיכותרפיה, שני הנושאים האלה הגיעו לי אחרי שעברתי פרידה, ואחרי הפרידה הזאת אמרתי, וואי, אולי הגיע הזמן שאני באמת אטפל בעצמי, כי בצבא זה לא היה ככה, ולפני לא היה ככה, ואני מרגישה שאני צריכה איזושהי תמיכה ועזרה מבחוץ, והלכתי למישהי, פסיכותרפיסטית מהממת, ותוך כדי שעברתי אצלה איזשהו תהליך, נפתח לי איזשהו שער של, וואו, הנושא הזה של פסיכותרפיה מאוד מאוד מעניין אותי, אולי זה משהו שאני רוצה ללמוד אותו ולעסוק בו. וככה זה הגיע, ואותו דבר עם הנטורופתיה, זה הכי היה מתוך מקום של בואי ננסה, עשיתי איזשהו קורס, סתם קורס, בפרחי בח בכלל.
כן.
אמרתי, אני רק אעשה קורס מתוך כל הלימודים, להרגיש איך זה. האם זה מעניין אותי, האם בא לי על זה. והלכתי, ונהניתי, ואהבתי, וחקרתי, והלכתי לארבע מכללות שונות כדי לבדוק אם בכלל הסילבוס וכל הדברים האלה מעניינים אותי. וככה הגעתי ללמוד את זה.
מדהים.
וזה לא היה מין משהו שישב לי בראש כל השנים האלה. לא, זה ממש הגיע בארבע שנים האחרונות. אז כן, פשוט להיות במין כזאת תחושה של אני בוטחת במה שבא, ואני מוכנה לשחרר מתפיסות עבר שהיו לי, על איך אני אמורה להתנהל ואיך החיים שלי אמורים להיראות. ואני סומכת על הדברים שיבואו ויקרו, אבל לא באופן פסיבי, אלא באופן אקטיבי.
לגמרי. וואי, זה מדהים עכשיו. אני לא ידעתי על הקורס של הצמחי בח. עכשיו אני קולטת, פרחי בח, כמה המסלול שלנו היה כמעט אותו דבר, במובן של את היית במקום אחד, שקלת לעבור לתחום אחר, עשית איזושהי טעימה ממנו, שאגב אני חושבת שזה טיפ מעולה, אם אתן עכשיו באיזושהי מסגרת שהיא נגיד משרה מלאה, או אפילו צבא או משהו כזה, לימודים אקדמיים, ואתם כזה פוזלות הצידה לתחום אחר לגמרי, קחו קורס ממוקד באותו תחום, תתאמו מהעולם הזה, זה הכי יעזור לכן להבין, אם זה משהו שבאמת מדבר אליכן ואתן רוצות להעמיק בו עוד. אותו דבר היה לי בזמן הקבע, שמצאתי את הקורס Art Direction בלונדון אז, שהיה בדיוק שבוע והכל הסתדר וזה. וגם אני ממש זוכרת שהייתי עמוק בקבע ופתאום, את יודעת, גיליתי שיש איזשהו מקצוע שמלקט בתוכו מלא תחומי עניין שלי, שאפילו לא ידעתי איך להגדיר אותם. כי את יודעת, בתחום האומנות והיצירה יש לך כזה בן אדם שהוא מצייר, בן אדם שהוא מצלם, מעצב פנים, אדריכל, ואני לא הצלחתי לשים במילים או להגדיר מה מעניין אותי ומה מושך אותי, מעבר לזה שאני פשוט רואה דברים אחרת. ואז כשגיליתי שיש פאקינג תואר, שנקרא תקשורת חזותית, הבנתי שיש הרבה אנשים כמוני, שגם הגיעו לאותה נקודה. וזה מדהים, וגם ימים פתוחים, לחקור, עניינים, ממש חשוב. אבל אני יכולה להגיד לך שגם היום, הרבה אנשים שלומדים איתי, עדיין ממלצרים, ועדיין עושים מלא עבודות שלא קשורות לתחום עניין שלהם. הנה, אנחנו כבר במקום הטוב שהבן אדם יודע מה הפשן שלו. ועכשיו זה הזמן לעשות את הצעד הזה ולהפוך את זה גם לפרנסה שלך. אני חושבת שזה גם משהו שלפעמים קשה לאנשים לעשות, לבוא ונראה לי זה מגיע ממקום של ערך עצמי. להבין שאני עושה משהו שהוא מיוחד, ואני יכולה לבקש עליו תמורה מסוימת, והנה אפילו חברות שלי שהן סופר מוכשרות, ונגיד היה לנו איזשהו קורס ביחד, שהם עשו דברים מהממים, וכולם מחמיאים להם, ואני אומרת לה כזה, טוב, את יכולה למכור את זה, והיא כזה, לא, אני לא יודעת, אני לא בטוחה, וכזה, כמה אני אבקש על זה כבר? 50? 100? אני אומרת לה, לא, 300. כזה, העניין הזה, אני חושבת שזה באמת משהו שאנחנו גם מדברות עליו כל הזמן, אולי קל לנו יותר גם כי באמת יש לנו סביבה כזאת ואנחנו מעודדות את השיח הזה, אז זה הפך להיות כבר קל לדבר על מספרים. אם אני חושבת על עצמי לפני 3 שנים, גם כשאני באה ללקוח חדש ומגיע לרגע הזה של לשלוח לו הצעת מחיר, אז אני עוברת עליה 20 פעם ואני תוהה אם זה גבוה מדי, אם אני מבקשת אולי יותר מדי, אם אני צריכה להוריד את זה כי פשוט בא לי שהוא יסכים. וחשוב לומר שיש דרך. זאת אומרת, כשאני מתחילה לעבוד במקצוע שאין לי בו גם כל כך הרבה ניסיון אולי, ואני מתחילה את הדרך, אז אולי אני לא אבקש את כמה שאני חושבת שמגיע לי, אני רק ארצה להתחיל. כי בסוף הניסיון, היום לפחות בכל התחומים ממה שאני מבינה, זה מה שחשוב.
אני גם חושבת שזה ניסוי וטעייה. כאילו, תראה, היו לי כל כך הרבה פעמים שעשיתי איזושהי עבודה בסכום מסוים, שבדיעבד אמרתי לעצמי, תגידי, את רצינית שככה תמחרת את עצמך ואת הזמן שלך?
כן.
ואמרתי, כן, כאילו, כן, אני רצינית, כאילו, ככה הרגשתי באותו הרגע, ולפעמים זה לא מסתנכן בדיוק עם מה שאנחנו מרגישות אחרי. הכי קל לדבר בדיעבד, והכי קל אחרי זה להסתכל, וככה, בואי נגיד, לרדת על עצמנו בקטעים האלה, אבל גם ללמוד מזה. ואני חושבת שאת יודעת, גם בהתחלה, כששתנו התחלנו, אני לא חושבת שהייתה כל כך הרבה סביבה גדולה של אנשים שמדברים על זה, מה שכן, באמת דיברנו.
נכון.
זאת אומרת, לא נשארנו עם התחושות האלה לבד, וכן תקשרנו וכן שאלנו, וכן ניסינו לחקור ולהבין מה קורה בתחום הזה, ואיך זה מתגלגל, ואני חושבת שזה בכל דבר, כאילו גם כשמדברים על אומנות ועל יצירה, גם אם אתם מכירים מישהו שאתם אפילו עוקבים אחריו, כאילו, גם את ואני, אנחנו מקבלות המון פניות שאגב, אני אף על זה שפונים עליי ושואלים אותי שאלות כאלה, כי אני מאוד שמחה קודם כל שאנשים מרגישים מאוד בנוח לפנות ולדבר איתי, ובכללי לדבר על הנושאים האלה, כי זה לא נושאים שקל לדבר עליהם.
נכון.
ושוב, תודה שאת כל הזמן מזכירה של רגע לחזור אחורה, אבל לפני כמה שנים, בחיים לא הייתי אומרת כמה אני מרוויחה, ולא הייתי מדברת על כסף, כאילו, עם אנשים קרובים. בכלל אני חושבת שלדבר על כסף זה
חשוב.
זה חשוב. כן לדעתי מי, ולא
ברור.
לפזר את זה עם כולם, אבל זה חד משמעית נושא שחשוב להעלות אותו למעלה. ובאמת, כמו שנתת, נגיד, את הדוגמה של החברה שלך, או אפילו חברה שלי שמתחילה עכשיו להיות מטפלת, או להעביר שיעורי יוגה, לפנות לשוק ולנסות להבין כמה אנשים לוקחים על הדברים האלה. זה הכי המקום של לדבר על זה, ולא כזה לנסות לנחש. מרגישים איזושהי תחושה ובא לכם לנסות ולראות כאילו הערך העצמי שלכם עם עצמכם מקשה עליכם. אז תפנו לאנשים אחרים החוצה, אני בטוחה שהם ידעו לשקף לכם את זה בצורה טובה ומקצועית.
כן, ובואי נשים את זה גם על השולחן. אם אתן מתלבטות ואתן לא בטוחות ואתן לא מרגישות שיש לכם מישהו בסביבה הקרובה שלכם שבמקום שהוא יכול להבין אתכן או לייעץ לכן בדבר הזה, אז תשלחו לנו הודעה. אנחנו ממש נשמח לעזור לכן במה שאנחנו יכולות, כי באמת אחד הדברים שחשובים למאיה ולי זה העניין שיהיה לכן טוב, וזה בכל המובנים ובכל הרבדים בחיים, ותעסוקה זה לגמרי אחד הדברים המהותיים, כי בו רוב שעות החיים שלנו כנראה אנחנו נעבוד, אז בא לנו שתרגישו משמעות בעשייה שלכן, בא לנו שתהיו מסופקות מהעשייה שלכן, ובא לנו גם שתרוויחו בהתאם. וגם בתור נשים חשוב לנו לתמוך בנשים גם בסביבה שלנו, וגם אתן, שאולי אפילו אנחנו מעולם לא נפגשנו, אבל זה חלק מהשיח שאנחנו רוצות להפיץ הלאה.
עוד משהו שאולי כדי שנדבר עליו, וזה משהו ששתינו מדברות עליו הרבה. יש עניין סביב כסף, עבודה או כל דבר של סיפוק. ולאחרונה קראתי איזה משהו, כאילו מאמר שדיבר על זה שהם עשו איזושהי בדיקה בין בני אדם, וחקרו כאילו כמה אנשים מרגישים מסופקים מהכסף שיש להם בבנק, או מהכסף שהם מרוויחים.
אוקיי.
ופנו להמון המון אנשים בכל מיני מקומות. שאת מי אנשים שעובדים כזה מוכר במקולת, זה כאילו מאמר מארצות הברית, אז אני לא באמת יודעת כאילו את כל הפרטים, אני דברת באופן כללי, אבל פנו ממש לסקאלה מאוד רחבה באוכלוסייה, מנכ"ל של חברה גדולה, מישהו שעובד בקיוסק, מוכרת בחנות, יוצרת תוכן, הכל מהכל. והראו שאחוז מאוד מאוד גדול מהאנשים לא מסופק מהכסף שהוא מרוויח, והרוב זה דווקא אנשים שמרוויחים הרבה מאוד כסף. ואחרי שקראתי את המאמר, הם כזה ממש כאילו ניסו כזה לחקור על מה זה יושב ואיפה זה נמצא, ובי זה העלה כמה דברים. אני חושבת שדבר ראשון, יש איזשהו סטנדרט של חיים, אנחנו תמיד מדברות על זה בינינו, שיש לנו איזשהו רצון לסטנדרט מסוים החיים, יש לנו גם כמה חלומות שאנחנו מאוד רוצות להגשים אותם, ואנחנו יודעת שאנחנו עובדות בשבילם, כאילו שאנחנו רוצות להרוויח את הכסף, כדי שהדברים האלה באמת יקרו בחיים שלנו. שזה מהמם ויפה, אבל האם זה אומר שאנחנו לא מסופקות מהכסף הזה עכשיו? שאלה שעוד רגע נענה עליה. והדבר השני זה שהרבה פעמים כשלאנשים יש הרבה, אז אין לזה סובע. את מבינה? כן. כאילו הרבה פעמים הדברים הקטנים נשכחים. שאת אפילו העובדה שאנחנו יכולות למרוח אבוקדו על פרוסת לחם, כאילו, אני כזה אספר אחרי קטנה, אבל אחת הסיבות שאני התאהבתי באלעד ואיך שאני התאהבתי בו, זה היה כשישבנו בבית שלו, וכזה חיפשנו מה לאכול, וכאילו, אני גם טבעונית, אז כזה לא היה הרבה אופציות בהתחלה, והיה כזה לחם וטחינה וסלט ירקות, ואמרתי, טוב, יאללה, בשבילי זה אחלה ארוחה, אני כאילו הכי לא נידית בקטעים האלה. התחלנו להכין כזה את האוכל, ואז התיישבנו, וכזה אוכל את הפוסה, ואומר, אין, זה הדבר הכי טעים שאכלתי. עכשיו, כאילו, את מכירה את אלעד, את כבר יודעת שכאילו, כן. התגובות שלו הן תגובות מאוד כזה...
אותנטיות.
אותנטיות ותורות. כן. כאילו, כשהוא אומר דבר כזה, זה לא בא ממקום של רצות, וזה לא בא ממקום של... לגרום לך להרגיש יותר טוב עם זה שאת אוכלת תחינה על פרוסת לחם, אלא זה באמת בא מתוך מקום של וואו, איך זה טעים לי, כאילו, מתוך התחושה הרגעית הזאת. ואני חושבת שזאת כאילו התחושה שהרבה מאיתנו כאילו מאבדים אותה באיזשהו שלב. את מבינה למה אני מתכוונת?
כן, אני ממש מבינה אותך, שזה העניין הזה של הסיפוק מהדברים הקטנים שעושים אותך מאושר, ובתכלס אתה לא צריך הרבה. בשביל להיות מאושר. את יודעת, יש את הבייס, את אומרת כזה, אוקיי, יש לי מיטה לישון, והשמש זרחה בבוקר, ואני נושמת, ואני בריאה, והכל טוב. אבל אני אומרת, אפילו מעבר לזה, סבבה, אנחנו לוקחים את הדברים האלה כמובן מאליו יום-יום.
נכון.
את יוצאת החוצה, ואנחנו גם מדברות על זה המון באקטים שקשורים לאהבה עצמית, ודברים שאת יכולה לעשות לעצמך בשביל להראות אהבה, והדברים הקטנים האלה שעושים אותך מאושרת, כמו כוס תה טובה. או אפילו, את אומרת, זה כל כך בסיסי, זה אפילו יכול להיות דבר שעולה לך כמה שקלים בודדים.
או לא עולה אפילו.
כן.
את יודעת, כמו נגיד, כל כמה זמן חברה שלי יוצאת לדייט, והיא שואלתי, מה לעשות? לא, אני רוצה שזה יהיה משהו מיוחד. מה לעשות? ואני כזה, כל פעם אני אומרת, יש לי את התשובה הקבועה. ללכת לראות שקיעה באחד. לא יודעת, לשתות כוס יין, כאילו, מול השקיעה, ללכת כן. כאילו, לשבת בים.
לדבר.
כן, דברים ש... הם עולים 0 שקלים, ומבחינתי זה אחד הסיפוקים הכי גדולים שיש לסיים את היום בשקיעה, ואנחנו ממש נכון. עושות את זה. ובשביל אנשים זה לא מספיק שופוני, ולא מספיק כאילו, וואו, ומספיק כאילו מיוחד, אם לא שמת על זה איזושהי אלפייה.
לא.
כאילו, כן, זה שיח שהוא מאוד מאוד קיים בעולם הדייטים, בעולם של כאילו לעשות משהו כיף עם חברים. הרבה פעמים ערב כיף עם חברים נגמר בסכומי כסף מטורפים.
שמי, אני דווקא שמעתי את הצד השני של המטבע מחברים, של כזה, אם אתה עכשיו יוצא עם בחורה לדייט, אתה רוצה שהיא תרגיש שלא מתקמצנים עליה. עכשיו הכל טוב, אני לא חושבת שאם מישהו מציע לי עכשיו ללכת לראות שקיעה הוא מתקמצן עליי, אבל בסוף גברים היום בעולם הדייטינג לוקחים, תדעת, עד שהם מוצאים מישהי שהם ממשיכים לצאת איתה, יש שרשרת של דייטים ראשונים שמסתיימים באזור ה-300 שקל לפחות, כי יושבים ושותים כוס יין ומנשנשים משהו ושמים גם טיפ, ותדעת, בין אם הם מחליטים להתחלק בחשבון או לא, זה בסוף הוצאה. אז אני לגמרי מעודדת את העניין הזה, כן, של היצירתיות וזה, אבל בהקשר הזה של אם אני לא הוצאתי סכום מסוים של כסף אז לא נהניתי, וואו, בואי נבטל את זה. בואי נבטל את זה לגמרי.
אז אני... זה בדיוק מה שאני אומרת, שגם, את יודעת, זה סתם נתתי עכשיו דוגמה של דייטים, אנחנו, כן, יכולות להשליך את זה על כל דבר.
על בית ועל בגדים,
כן,
ועל טלפון.
כן, והבוקר המושלם, אם לא ישבתי בבית קפה, אז זה לא הבוקר המושלם עבורי, כאילו זה לא היום המושלם.
מי זאת? מי יושבת כל בוקר בבית קפה? תביא אותי.
אז סתם נתנת פה דוגמאות. קודם כל יש כאלה, ואגב, אני ממש מושרת עבור כל מי שזה עושה לה טוב, ויכולה להרשות לעצמה את זה. אני הכי בעד לעשות דברים שעושים לנו טוב, גם אם הם בהשקעה כספית. אני פשוט חושבת שיש המון יופי גם בדברים שהם לא.
לגמרי.
שאנחנו הרבה פעמים שוכחים את זה.
נכון. בואי נגיד שבכללי, השאיפה היא שהסכום כסף שיושב לנו בבנק, או סכום הכסף שאנחנו מרוויחות, לא אמור להשליך על הערך העצמי שלנו. זאת אומרת, זה כנראה כן, אבל צריך למצוא איזשהו איזון בתוך כל הדבר הזה, כי בואי, גם ככל שאת צוברת ותק, וככל שעובר הזמן את משתפרת במה שאת עושה, ואת תוכלי להרשות לעצמך לבקש יותר, וזה שאת עכשיו מתחילה מקצוע חדש, אז זה לא אומר שאת פחות שווה ממה שהיית עושה קודם. זאת אומרת, בואו נשים שנייה את העניין הזה של הכסף בצד, זה חשוב. אנחנו הכי מעודדות אתכן, לדרוש את מה שמגיע לכן, ולא לעבוד בחינם משלב מסוים, אבל בסוף כסף זה כלי, כדי להשיג את אותם דברים שעושים אותנו מאושרים, ועושים לנו טוב, וזה בסדר שיהיה לנו חלומות ושאיפות, וזה בדיוק גם מדבר על הפרק שקלטנו עם מנקי. זאת אומרת, צריך למצוא איזושהי הרמוניה בין הדברים שאני רוצה, לבין המקום שאני נמצאת בו עכשיו, לדברים שכבר יש לי. זאת אומרת, זה שאני רוצה להרוויח יותר, כי אני רוצה לטוס לחופשה בקיץ, לאיזשהו מקום מרוחק, וזה יעלה לי איקס כסף, אז אני אעבוד בשביל זה קשה, ואני ארצה את זה, אבל בסוף המטרה היא לא הסכום שישב לי בבנק, אלא איך אני ארגיש כשאני אהיה במקום הזה, ואני אאפשר לעצמי פשוט ליהנות. אז גם אם מישהי יש לה איזושהי מערכת יחסים עם כסף, אז קודם כל תקשיבו לפרק שהקלטנו עם יעל שילדאוס מ-Rise Up, פרק מעולה, וגם לנסות לתרגל את החשיבה הזאת של כל פעם שאנחנו הולכות לאיזושהי חשיבה שהיא ממש, הייתי אומרת, אפילו כמותית מבחינת כסף, לחשוב למה הכסף הזה הולך לשרת אותנו, ולנסות לחשוב על החוויות או הדברים שבסוף זה הולך להמיר את עצמו אליהם.
כן, אני חושבת שאם נסכם את מה שעכשיו אמרת, אז זה באמת כזה, זה גם משהו ששתנו דיברנו עליו הרבה, שאם יש איזה משהו באופק שאת רוצה אותו, ואת יודעת סתם, תיסע לסרי לנקה, ואת מחשבת את עצמך ואת אומרת, טוב, אני רוצה לטיסה הזאת, אני רוצה להיות חודש בחול, אני רוצה שיהיה לי 15,000 שקל לחודש הזה בחול, איך אני גורמת ל-15,000 שקל האלה להופיע?
כן.
שזה בהקשר של תעסוקה ותמחור והכל, אחד הדברים שאני חושבת שכולנו צריכים קצת לפעול לפיהם. יש משהו בחיים שלנו שאנחנו רוצים, בין אם זה דירה וצריכים לשלם שכר דירה בכל חודש, סתם בואו נגיד דירה שעולה 3,000 שקל, אז איך כל חודש אני מגיעה לסכום הזה, שמכסה לי את השכר דירה?
כן.
כמובן שיותר, כי יש חיים, אבל כן. זה איזושהי תפיסה בראש שאני חושבת שהיא מאוד מאוד נכונה, ועוזרת ממש טוב גם לחשב ערך בסוף. וכן, כמו שדיברנו, שאנחנו באמת עובדות עבור איזשהו סטנדרט חיים שאנחנו רוצות לעצמנו, והוא לא חייב להיות איזשהו שופוני מטורף, אבל כן לדעת באמת מה אתם רוצים, ולעבוד כדי להגשים חלומות. בסוף נראה לי זה חלק מזה.
ונראה לי חלק הכי חשוב הוא גם ליהנות מהדרך.
נכון.
זאת אומרת, דיברנו עכשיו יחסית הרבה על מטרות ושאיפות וזה, אבל לא יודעת, נגיד אנחנו נגיע למקום הזה שאנחנו מאחלות לעצמנו להגיע אליו, אני לא רוצה להסתכל אחורה 5 שנים ולהגיד, וואו, עבדתי קשה וסבלתי בשביל להשיג את מה שעכשיו יש לי. אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו דור שאנחנו מסתכלים על כל יום כיום, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. אף אחד לא מבטיח לי גם שאני אצליח להשיג את מה שאני רוצה, וגם אף אחד לא מבטיח לי שאני עדיין ארצה את זה עוד 5 שנים. אבל בגלל זה כל כך חשוב שדווקא עכשיו, ביום-יום, נעשה רק מה שאנחנו אוהבות, ורק מה שעושה לנו טוב, וזה בהחלט פריבילגיה שאנחנו נמצאות במקום הזה. אנחנו בוחרות לעשות את זה כל פעם מחדש, וזה מפתה לפעמים. שאנחנו מקבלות הצעות שהן לא הכי מדויקות, ו כל אחת עושה את החושבים עם עצמה, אבל בסוף, כן, יש ימים שפחות באנו, דיברנו על זה, אבל שורה תחתונה, את אוהבת את מה שאת עושה.
כן.
אז זה לא מובן מאליו. ואני ממש מוכירה על זה, תודה. ומבחינתי זה יהיה חלום אם עוד נשים יקבלו השראה מהפרק הזה, ויעשו איזשהו שינוי בחיים, ויתקרבו עוד יותר לעצמן.
אז אנחנו נסיים פה את הפרק שלנו על כסף ותעסוקה. אנחנו מקוות שנהנתן, ואם למדתן משהו חדש, אז אנחנו ממש נשמח לשמוע מכן. נשמח מאוד גם שתשתפו את הפרק, וגם תתייגו אותנו בעמוד שלנו, House of Balance, באינסטגרם, אפשר למצוא אותנו. ושיהיה לכולנו שבוע טוב, נתראה בשבוע הבא.